אוקיי, בסדר.
כן, בסדר.
כאן ניגע באחר כרכור. וגם כן נעסק בזה אם נגיע לשבת. אחד מה... אחרת מסיבה שזה כך חשובה, זה מברד שהרופנים לא מקבל מספיק תשומת לב. זה בדיני מחיצה. יש לנו דיני מחיצה בהרבה מאוד מכם, ויש בעיקר, בעיקר גם בשבת וסוכה. וההשוואה ביניהם מאוד קצת, לגבי כליים. ההשוואה ביניהם מאוד מעניינת, כמובן דיני מחיצה אותם מאוד מאוד רחבות. וכאן הספק הזה הוא בעצם לא ספק כולל, שאלה כוללת כמעט גם בכל דין שיש לנו מחיצות לא גמורות, וכמובן כשאני מדבר על הלכות מחיצות לדיון בהם, אני בעצם, מה שמעניין אותי זה מחיצות החלקיות, שעל פי דין הן מחיצות, אבל מי שאינו איש הלכה הוא יתקשה לראות אותם. אז זו שאלה כולל לגבי כולם, כמובן, לכל אחד מהם צריכים לבדוק, אחד מההלכות האלה צריכים לבדוק, יכול להיות תשובות שונות. אז הספק כולל לגבי כולם, אבל התשובות יכולות להיות שונות. אופציה אחת, נגיד שזה כאילו סגור, זאת אומרת שיש, בעצם התורה לא דרשה שיהיה איזשהו מבצע ברב מוכל 360 מעלות, אין דרישה כזאת, ואז גם בדברים הפחותים, אז אני אומר כאילו זה סגור. זה מספיק סגור, כשזה, אז זה נחשב לסגור. האמת היא, אני קצת קיצרתי, יש מקום קצת, אפילו בתוך האופציה הזאת, לעלות תת האופציה, זאת אומרת, אני יכול לדבר על הרוח כולו כסגור, או גם כן הפתח עצמו. כן, יכול להיות שיש איזשהו שונה, אוקיי, וזה. אופציה אחת להגיד בגדול שזה כאילו סגור. אופציה שנייה להגיד, זה לא סגור, אבל המקום בכלליותו הוא שונה. כלומר, אני אגיד, הרוח הזה פתוח, אבל המקום בפנים הוא שתייכים. המקום בפנים הוא סוכה. המחיצות הקיימות מספיקות להגדיר את המקום כמקום מגודר. וזה מספיק כדי להפתיע את הדינים או להעניק אפילו דינים חיוביים לאותו מקום, כמו שם של שטר יחיד, השם של, של סוכה. למרות שחלק מזה פתוח, אחרי זמן. אבל המקום בפנים הוא בעל אופי מסוים. רק זרוע כאן מהם, כמובן, בכל אחד מהם אפשר להגיד עוד שיר אחד שלם, נזרוק ותזרימו איתי. אוקיי, יש דין של לבות, שכל דברים שהם בקרוב, שלושה טפחים זה כאילו סגור, יש גודה אחרית, שאולי זה קשור לבות, אולי זה מפני עצמו, כשיש לי מחיצה, אז אני מוריד אותו עד הקרקע, וטוב. יש עומד מרובה, זה תעסקו בזה, אני מתאר אתכם בכל, גם הדין שרואים לו כולו, מרוב עומד זה נחשב סגור. יש גם כן פי תקרה יורד בסותם, שאומרים זה לא מוסכם על כולם, אבל לפי אותן דעת שקיים, קיימה בוחר, וכאילו אם יש גג ויש איזושהי בליטה, זה כאילו נסותם את הרוח, אולי זה רק רוח רביעי. שלא ניכנס חוק כתן, אוקיי? בכל אלו, דרך המלך שזה סגור. אמנם זה סגירה על פי דין, כמו שאמרנו, מישהו לא למדם יחשב שזה פתוח, מישהו למדם, למד אלו, למד סוכה כמו שצריך, פרק ראשון ושיעי בשבת, אז הוא מבין שזה באמת סגור. המקרים האחרים שיש הגדרת המקום בלי מחיצה, יש לנו תל המתלקט. מה זה תל המתלקט? יש תל ואין פה ירידה דרסטית. יש איזשהו מדרון מתון. המתינות שלו זה 10 טפחים שזה שיר מחיצה ו-4 אמות, שזה די מתון. פעם עשיתי את החישוב באחוזים, אבל אני שוכח מה זה יצא. זה די מתון. ואז הוא קיים אומר, אם זה לא, אם הירידה הזאת זה לא בתוך גימל טפחים, אין פה צירוף מחיצה. אז המקום בראש התל בעצם אין לו מחיצה. אבל לא אכפת לי. המקום בראש התל הוא מקום מופרך. זה מקום אחר. כדי להגיע אליו אני צריך לטפס. בסדר, לא לטפס הרבה, זה לא... זה מדרון מתון, אבל צריכים ל... יש הבדל לגובה בינו ובין משטר הבן של 10 טפחים, זה מספיק. ולא צריך שתהיה צירוף מחיצה, זה מה שבכן הוא אומר, ניתן גם כן לדבר על רוח רביעית או שלישית בשבת, יש דעות שונות, אבל שזה, שבעצם להגדיר שאתה יחיד רק צריכים או שני מחיצות או שלוש מחיצות, הפשטות של אותן מחיצות פתוחות, הן פתוחות, אבל לא אכפת לי. איזה זה פתוח, אבל זה לא משנה, זה לא משטרבים. משטרבים זה כביש, זה לא כביש. יש צורת בית, אולי יש שוני בין מיוחדיץ, אוקיי, הוא לא בודד, אוקיי? עומד כיפרות, יש רשת מאוד מאוד מעניין, שיש לו דיוק, וכאן כך יוצא, אולי זה שווה מזגם כמרבה, כך יוצא מסוגיה אחת, שעומד כיפרות שונה מהעומד מרובע על הפחות. מישהו, אז אם יש לו איזשהו דיוק נפלא, הוא אומר שכל פעם שנאמר עומד מרובע, כתוב עומד מרובע על הפחות כעומד דמי. בכל מקום שנאמר עומד כיפרות, כתוב מותר. אז הוא אומר שיהיה שם, ועומד מרובע שזה רוב, אז אני משליך הרוב על השם. כשזה כיפרות, אני אומר, זה לא נסגר, אבל זה גם לא פתוח, והשאלה האם זה לא סגור ולא פתוח, איך אני מתייחס לזה? אם אני מתייחס לזה, הוא פשוט היחיד או לא, אבל זה לא, בפירוש זה לא סגור. איזה דיוק מעניין, זה רק זה המחיש את גם כן הדחויות. יש עוד כמה מקרים של השניות במחלוקת, יש פסי ביראות, זה הסוגיה בתחילה, זה לא סוגיה, זה פרק שלהם, זה פרק שאני בערבית, מי שלא מתייש מפרק משם. זה בעצם נאמר דין מעניין של רק הוטרו בפני עולי רגלים, אבל עולי רגלים זה הותר, אם יש רק הפינות. כלומר יש כאילו אלמן באיזשהו בזנתן בפינות של הבורות הבערים לעולי רגלים, והשאר פתוח. כלומר רק, יש כמובן כמה רוחב, מגודל של פינות, זה הם לומדים את הביון. בגלל איפה שזה תקן, נשמע שזה מחלוק בין ריטבה ורוטוסון, האם אני אומר, זה פתוח או לא אכפת לי, או זה אחד מהלכות מחיצות, זה כאילו סגור שיש איזושהי צורה של בתים, צורה של חדר, על ידי יצירת הארבע פינות. אוקיי? יש עוד מקרה של גוד עסק, וזה נטפל בו קצת יותר, מה קורה אם יש, אם אני יכול להמשיך את ה... אני ממשיך את הקירות האדומות. זה יכול להיות מקרים שונים, יכול להיות עמוד, עוד מעט נראה על מקרה אחר, כשיש חדר מלמטה, האם אני אומר גוד עסק שהוא פורץ את הגג מלמעלה. בשני המקרים האלו יש מקום לדון, יש מקרים שונים. ועוד שנה דברים שונים, וכמובן זה סיסי. כן, דיברנו על רוח שלישית ורביעית בשבת, זרקתי את זה. מה קורה בסוכה? מה הלכה משה מסיני בסוכה? שזה שני דפנות, ושלישית אפילו תפח. איך אני רואה את זה? אז בכל מי, במבט ראשון, היה... הרי סביר להניח שזה בעצם הדין היסודי בסוכה, כלומר, אין דרישה ליותר מזה. זה עדיין מודע כזו, כאילו יש לשלושה דפנות או ארבע דפנות. אין לי ארבע דפנות, יש לי שני רוחות וטפח לשלישית, נשמע שזה פתוח וזה לא סוכה. וברביעית זה לגמרי פתוח, אז קשה להגיד שיש כאילו זה נפגע. גם שלישית וגם רביעית, בשלישית זה קצת יותר פתוח, אבל הרביעית בוודאי לכאורה אין כאן כלום. אז אם אין כלום, אני צריך להגיד שהתורה לא דורש את זה. להגיד שזה פתוח לגמרי וזה כאילו סגור, לא נשמע כל כך הגיוני. אוקיי, אז בשלישית ורביעית, אז אני הייתי אומר, הרביעית במבט ראשון זה חייב להיות שאין בכלל דרישה של סגירה על הרוחות. ובשלישית יש קצת יותר מקום לדון, אבל בגלל שיש זה הקר כל כך קטן של רק טפח ואיזה טפח, אז יותר סביר שזה כפתוח. עכשיו יש דעה בגמרא שהשלישית כראש תור, אוקיי, שראש תור כמובן הוא בעל לחסור שתיים, והשלישית היא כך. והטפח היא כאילו פונה כלפי הזווית הזאת בפינה. זה כבר לדעתי, זה משנה את כל התמונה. אם הטפח הקיים צריך כאילו, בעצם יש לי שלוש רוחות, אבל שמה של משולש, לא שלוש רוחות של מלבה. ולכור רק האלכסון, אותו כאילו חצי תחתון של המלבה, שנחתך על ידי האלכסון הארוך, הוא רק הוא סוכה. מה שמחוץ לאותו אלכסון, הוא לא בסוכה. ברגע שאני אומר את זה, אז זה כבר תורף, לדעתי, תורף את הקלפים. עכשיו, אז יש רמז לסגירה טוטלית. יש מה, אז כאן אם נצא להגיד שבעצם אין רוח רביעית, יש רוח השלישית כשיש לי שני רוחות מניות, והשלישי כזה זה כבר סיפור אחר שאולי אפשר להגיד שהוא ממשיך, ובעצם אין לנו רביעית. כלומר השלישית הוא היתר. עכשיו צריכים בנוסף להכוונה של אותו רוח שלישי צריכים לדון מה אופי אותו טפח, וכאן גם כן יש לנו תוצאות. אני חושב שבקריאה מסוים של גמרא שאני מביא לתוצאות קצת שונות במה שהייתי אומר במבט ראשון. מה זה טפח שלישי? אז כאן יש דעה אחת שזה בעצם לא טפח, זה צורת הפתח, אבל במקום דין צורת הפתח הדין הרגיל, בצורת הפתח הרגיל זה קנה מכאן, קנה מכאן, קנה על גביהם, וכל הקנים האלו יכולים להיות כלשהו. כמעט יש גם כן דרישה שתהיה בריאה כדי לקבל איזשהו קנה. טוב, יש, לא ניכנס לכל הפרטים, יכול להיות שיש צורך לחוזק מסוים, אבל מבחינת הרוחב אין כל כך הלכה. כאן החידוש נאמר בסוכה שיש דין של טפח. דה אחרת, שזה או טפח או צורת הפתח. כאן מחורים, אם זה עוד מעט נראה מה בדיוק צורת הפתח משחק. נכון, לפי ידי הזאת, גם כן מבחינה עקרונית, אין כל כך דרישה של סגירה אותו רוח שלושית מבחינה אוטומטית. יש דרך שלושית שצריכים את שניהם.
צריך להיות
טפח עם רבוי,
לא? כלומר, צריך להיות ארבעה.
כן, צריכים, אז כאן, אז יכול להיות שלכאורה הטפח של לבוד לאותו פינה, זה יוצא שמחיצה של ארבע, לכאורה ארבע אלוהים סגורים. ולכן זה רק יוצר איזשהו שם דופן. להגיד שזה מתרחב עוד יותר.
אמרי שם רובו ככולו?
איזה רובו? יש ארבע טווחים.
ארבע תוך שבע.
זה יכול להיות שבע, אבל זה עשר, כלומר זה צריך להיות רובו של מחיצה מינימלית, אבל הרוח יכול להיות הרבה יותר. לא צריך, זה לא רק עשיר ב... אז צריכים שם מחיצה שיכול לסגור רוח, מה שנקרא רוח של שבע טפחים, אבל בעצם אין לנו אין דרישה שתהיה רובה. אוקיי, יש דעות שונות מה באמת הצורת הפתח. אז רשי סבור שהצורת הפתח רשי טוב צריך להיות רק על ארבע טפחים. לפי ראשונים אחרים, הריטב"א וראשונים אחרים, שזה צריך להיות צורת הפתח על הכל. אם צריכים צורת הפתח על כל הרוח, זה משנה לגמרי את התמונה. אז אם אני אומר שזה כראש תואר, ואני צריך צורת הפתח על הכל, אז הדין נולד בהתחלה ש... אמרתי את זה ששלושית אפילו תחת מספר מצמצם לגמרי, כאן אתה לא מביא את מקום בשבת ומשתה הכי גבוכה, מה כולה בסוכר? בסדר, זה צריך לשמוע את הראש. אבל אם אומרים, אחד שזה ראש טוב, שני, שזה הצורת הפתח שמדובר, זה סוגר את כל הרוח, אז הסבירות שזה סוגר את כל הרוח. אם נגיד שזה כראש טוב, אז בעצם יוצא שיש לנו גם כן רוח, גם גם רוח רביעית, אין הרבה כולה, כן? יש, לגבי התקפות של צורת הפתח, זה גם כן יוצא דבר מעניין. הבך אומר שמכר יגיד צורת הפתח לא היה צריך להיות בחיצה בכלל מסוכה. זה מיוחד בשבת. ויש איזה היגיון מסוים, וזה נראה בהמשך, שיש פער מסוים בין מחיצות שבת לדופני סוכה. כמו שאמרתי, במחיצות שבת דברים כמו חריץ הותרו. למה? אני רק צריך הבדלת מקום. אני צריך שהמקום תהיה מובדל מרשות הרבים. בסוכה אני צריך דופן. אז בעצם הבך רוצה להתמודד עם הבעיה הזאת, אז הוא אומר מה החידוש, אם צורת הפתח הפני כולה, אז בשביל זה צריכים הלכה מראשי מסיני, אז הוא אומר שבעצם זה הפוך, שבסוכה הייתי, היה הרבה מן להחמיר יותר, ועד רבה, בשתי המחיצות האחרות אני צריך להחמיר, אולי בשבת אני אסתפק בצורות הפתח על כל הרוחות, ובסוכה בוודאי לא. שאת הפתח רק אומר שזה לא פרוט, אבל זה לא מהווה מחיצה ודופן חיובי. Okay? אז אם כך, זה קצת מאפס אותנו, אבל כיוון שזה מחיצה, זה מאוד מחודש, אני לא חושב שזה חזר בראשונים. אם אני אומר את זה, זה קצת מכה או מחליש את הדיוקים שלי. אבל בגדול, בעצם יוצא שיש לנו שתי מחלוקות מאוד מאוד, שלוש מחלוקות מאוד מאוד חשובות לגבי הנושא הזה. ומה שאמרנו במשקל ראשון, לפחות בכיר כמה מהדעות, מקבל רושם לגבי שונה. מה באמת הדעות השונות, מה המחלוקות השונות? אחד, איך מעמידים את התפח, אם זה רק ראש תור או לא, אם זה בעל לחסון או לא. שנית, הם צריכים גם תפח, וגם צורת הפתח, ושלישית, מה אורך אותו צורת הפתח, אם זה פני כולה או רק תפח. ככל שנרחיב את זה יותר, נגיד שזה צריכים גם זה וגם זה בצורת הפתח פני כולה, זה יש יותר היגיון להגיד לו, זה ממש סגור. אם נגיד ראש תור, אז זה בוודאי סגור, וקשה לנו להבין מה הלכה שלו, מה הכולה הגדולה של אלפון משהו מסיני. טוב, זה באמת הבך, וזה לוקח את כל השיטות צעד הצד האחרון. בעצם יש שלוש מחלוקות מאוד מאוד חשובות שמשנות את כל התמונה על השלישית אפילו תפח, גם לגבי רוח שלישית, גם לגבי רוח רביעית, האם זה כראש תור או במונח. השאלה השנייה, זה רק תפח, זה תפח עם צורת הפתח? אם זה גם תפח וגם צורת הפתח וגם ראש תור וגם הפני כולה, אז זה סגור לגמרי. אז יש דעה כזאת בראשונים, בדעות מסוימות במוראים. אז לפי הדעות האחרות יש יותר רוב הסיכויים שזה לא סגור הרוב. יש עוד דבר שנקרא בסוגיה אחת, הגמרא מוצא ביטוי מאוד חריף לזה, מחיצות מקרחות. יש תוספות וכמה שהרווחים, אבל זה בעצם גם בתוספות וגם בכל הרבה ראשונים שדנו היה איזשהו מקרה מעניין שהיה בית, אבל בית של מדים ופחות התקרה הייתה פחות מעשר צפחים, שזה ממש נמוך, וכדי לפתור את הבעיה אז חפרו באמצע כדי שיוכלו לעמוד, אז חפרו מתחת. אז בעצם במקום הזה, אם זה פחות מעשר צפחים, זה לא שטחית, זה כאן, זה בגלל שאין מחיצה, כמו שזה מקום סגור לגמרי, אבל צריכים הגדרת מקום כדי שזה יוגדר כשטחית. אוקיי. אבל אם חופרים למטה, אז מה קורה? אז בעצם יוצא שיש לנו מחיצות עשר. זה משתמע מהסוגיות, לא נכנס לבעיות הטקסטואליות, שבשבת אותו חפירה לעומק שיוצר חלל עשר טפחים יכול להיות רחוק מהקירות החיצוניות. ובסוכה דווקא דורשים שהם יהיו בצמידות של שלושה טפחים. זאת אומרת, יש לנו בעצם חריץ, יש לנו חפירה למטה וקיר, שבצירוף שניהם הגעתי לעשר טפחים. אבל מה המרחק בין שני הדברים האלה? אז בשבת לא אכפת לי כל כך המרחק, זה יכול להיות יותר משלושה טפחים, זה בסדר, צריך להיות כן, זה לא טפחים. מה השוני? אז כאן, כל שני מעוברים, בשבת לא אכפת לי שאין בעצם מחיצות מצטפות. מה חשוב? שיהיה לי מקום של עשר מובדל בין שתי ערבים מחסומים של עשר צפחים. כאן יש לי, נכון, אחד זה למעלה, אחד זה למטה, ובעצם הם לא כל כך קרובים, אבל זה לא כל כך משנה. אם בסך הכל יש עשר צפחים, הבדלי גובה, לא אכפת לי שאין לי מחיצה מצטרפת. בסוכה כן אכפת. וכאן בכל למה, אבל בסוכה אני צריך דופן. הדופן אולי לא חיוני, אולי הוא תנאי, אולי אין במעשה מצווה, אבל צריכים דפנה. לא כל כך חשוב כמו השכח, אוקיי, אבל צריכים דפנה. זה דין צדדי, אבל צריכים דפנה. לדופן צריכים לדעת הטפחים. כאן יש לי מציאות שיש לי פערי גובה, בלי צירוף, שהם רחוקות זה מזה ביותר מגיל הטפחים. אז אין דופן, זה פסול, כדי שיהיה לי דופן, הם צריכים להיות מצוות. עוד מקרה שיש לנו זה עושה סוכתו על ראש הגג. כן, יש דעות שונות בגמרא ומחלוקת תנאים, ואז מחלוקת תוך הגמרא מה המקרה. אז רק מי סובר מה, בסופו של דבר יש אישה של מחיצה, יש אישה של מה שאני קורא מחיצה המחיצות בעיקר. יש לך חשיב שראוי להדגיש, ושמעתי שיעורים שמדרגים את זה, כשאני אומר שצריכים מחיצות ניכרות, זה לא אומר שאני צריך מחיצות של ממש, שזה שמישהו שילך דרכו שיקבל שיהיה מכה על הראש. לא, אפשר דברים מסוימים שהם מחיצות הלכתיות. יש לנו דוגמאות לכך. אז גם כשהתורה דורשת מחיצה ניכרת בסוכה בגלל שיש דין של דופן, זה לא בדיוק אומר דופן במובן הרגיל. מה הוכחה לכך? הגמרא כן מקבלת, נראה, דעות השונות, שיש אולי שוני בין האמצע הגג וקצה הגג. שבאמצע הגג, ואפילו אם יהיו מחיצות שם, מתחת, אני לא אגיד גרסק. או אני אגיד גרסק בשבת, אבל אני אגיד, זה לא נחשב לסוכה. אבל בקצה הגג זה כן ניכר. בקצה הגג גם כן אין דופן הלכתי. שני, עומי מרובה בוודאי מוריה. מי יש רוב. אז גם כן מחיצה הלכתית. יש גם כן לבוד, יש שם צורת הפתח, אמנם הבא קצת הסתייג ומזער את צורת הפתח. ואתם כל דינים אומרים לנו שזה לא נכון. אני לא צריך מחיצה פיזית. תורה מכירה לפעמים במחיצות הלכתיות בתור פנות סוכה. בואו נסתכל על הסיפור. קנתנו לבן הנצר, בקום נעשה מסיגי אחד לבן, אבל הוא יש לו על הגג, ויש איזשהו הרבה מאותות בפינות, נתן יצחק, ויעקב מקשיב, חכם מפוסק, רב הונא, מחלוקת על שפת הגג. רב יעקב סבור, אמין מגרסי מחיצתו, רבן נמצא ולא אמין מגרסי מחיצתו. אבל באמצע הגג דברי כל פסולה, ואנחנו אמר, באמצע הגג מחלוקת. אז באמצע הגג, סליחה, זה אין שום דבר מתחת. בעצם למה באמצע הגג זה נחשב רשות היחיד? בגלל שזה מובדל, זה עמוד, ויש כדי להגיע לאותו מקום אני צריך לקפוץ. אז בעצם זה ירידה. אז כאן גם על עמוד 10 נחשב רשות היחיד. איפה המחיצות? לא חשוב, יש לי את הבדלי גובה בין אותו ראש העמוד ובין שער שטר. אוקיי, אז כאן יש מחלוקת ותת מחלוקת, איפה בדיוק המחלוקת, ותעשו את השיקולים. בעצם יש אפציות שונות. אוקיי, מי ש... אולי זה הדבר הכי פשוט, מי שפוסל על ראש הגג אפילו בקצה, שזה רב יעקב בפידי ראשונה, זה לכאורה העמדה הכי פשוטה, והוא אומר שצריכים, אולי הוא סבור שצריכים דופן חיובי, וגם גור אסק, אולי זה מבדל את המקום, אבל לא יוצא דופן חיובי, אולי גם גבי זה צריכים. אוקיי, מי שמכשיר בשניהם, גם על באמצע וגם על דופן, בעצם הוא דורש איזשהו, בכל הוא לא דורש דופן חיובי, בכל העמוד מובדל. אני לא יודע אם הוא גם כן מסתפק בחריץ. אוקיי, אולי יש דרכים שונות להסביר את הדין הזה. זה היה מאוד מעניין אם מישהו מכשיר בקצה ופוסל באמצע, אז כאן לכאור מה שהוא אומר שיש שני דינים של גרס. כשיש מחיצות למטה, שם אני מרחיב, או לא מרחיב, אני מעלה, זה גרס, אני מעלה את המחיצות עד למעלה. כלומר, כל מה שמעל אותן מחיצות, אני כאילו ממשיך את המחיצות עד לשמיים. ואז המקום שבפנים אותן מחיצות מדומות נחשב לסוכה. באמצע, שם זה סיפור אחר. זה רק מקום מובדל. מקום מובדל לא טוב. אז כאן, בוודאי, לפי אותו דעה, יש לנו ראיה מובהקת שיש הכרה במחיצות הלכתיות, אבל לא בכל מחיצות הלכתיות. יש מחיצות הלכתיות שאני כאילו מרחיב אותן, וזה על קצה הגג, ויש דברים אחרים שלפחות בשבת פעולות בכל צורה, אבל הם אינם מחיצות חיוביות, אבל מה? יש לנו הפללת מקום. אז על קצה הגג, שם אני אומר, כל העסק המחיצות עולות עד רקיע, יש עמוד או אמצע הגג, שבהם אני אומר, אמצע הגג הוא מקום שונה ומובדל מרשות הרבים, בלי שיש מחיצות. זה כמו חריץ. נאמר רב מצטער פטור מן הסוכה, כתב רבי אלעזר באמת, זה הריראה, פירוש שיש לו צער מן הסוכה, וצאתו ינצר, וכן ידיע רבינן, ואין דרך בן אדם לעמוד בדין אותם. זאת אומרת, אם יש מישהו כאב ראש, נורא חולה, ונורא כאב לו, כואב לו ברגל, חייב לשבת בסוכה. זאת אומרת, מה שהריראה אומר, אמר לכם מצטער, בעצם מצטער זה לא פטור, ממצוות סוכה, אדם שיש לו כאבים שהוא פטור ממצוות סוכה, אין יותר כזה. כל שיש בו סכנה עדיין חייב לבצע עם מצוות הזה. מה הפטור של מצטער? זה באופי של הישיבה של אדם בסוכה. אם יש חדר כזה שהוא מלא זבובים, מלא או כל כך חם או כל כך קר, ואדם רגיל לא היה שוהה בצנאים כאלה בתוך חדר כזה, אז בעצם הוא לא חייב, אבל שהוא לא יוצא מצווה בתוך הסוכה שהוא בנה. וזה הפטור של מצטער, כלומר זה יותר פטור אונס בעצם. בניתי סוכה, ועכשיו מתגלה שבתנאים שנוצרו, יש איזשהו מכת דבורים, או יש מכת קור, אני לא יודע מה קרה, ועכשיו אני לא יכול לחיות באותו סוכה. אבל זה לא קשור באדם שנורא חולה והוא לא מרגיש טוב שבסדר, אז הוא מצטער, בסדר, זה עצוב, אבל מה אכפת לי? כי הוא חייב בסוכה. אוקיי, זה צריך להיות מצטער מן, כלומר בגלל הסוכה, מצטער והוא בתוך סוכה, הוא בין יותר בסוכה. אוקיי, בואו נמשיך, וכאן יש שם יסודות כאן. שפחות איזה צור גם כן שוכנו, ושיעור לצער, מה השיעור לצער? כמה אדם צריך לצער? כי לצער ידעו גשמים, ואם אתה יש לו להיפנות. אוקיי, אז זה שיעור של גשמים, עד שיורד לתוך הערך. מי שאינו בוקים בזה, מי שלא יודע מה באמת הכלל הברסל, ייתן ליבו, אם הוא מצטער באותו עניין, שבצער זה היה יוצא מביתה. זה המבחן. הירשאי רוצה מסוכתו. אם אותם תנאים היה שורר בביתו, איך היה מגיב? הוא היה מגיב ואומר, בסדר, דולף קצת, בסדר, ביקח, נוציא מצויה בתוך הבית, מה ככה? או שהוא יתפנה לדירה ממול או לחדר אחר, אם הוא מתפנה והוא לא מוכן לחיות בתנאים כאלו, אז הוא פטור מסוכתו. אז זה בעצם, בעצם הדין של תשעו כן תדורו זה חיוב, אבל זה גם כן מגבלה של הכיף מעשה המצוות. אם אדם לא חי שם בצורה נורמלית, אז בעצם הוא לא מקיים מצוות סוכה. אם הוא צריך כדי לשבת בסוכה לבוש פפות ומאיר, ואם היה בתוך הבית הזה שצריך לבוש מאיר, הוא יהיה יוצא, אז מחר הוא פטור מסוכה. וזה מה שמרדכי אומר, באמת צער, בגלל שהוא חולק לו, יכול להיות שבן אדם הזה היה יוצא, בסדר, יכול להיות שאותו בן אדם היה יוצא, אבל לא כזה נורא, ואולי האדם כאב ראש כואב לו יותר. אבל זה לא משנה, כאב ראש לא נגע בתוך הסוכה, זה עובדים בישיבת הסוכה. יש עוד דין של תשעו כן תדורו, שמגדיר הפעולות המתחייבות בתוך הסוכה. זאת אומרת, אם יש דברים מסוימים שאדם לא תמיד עושה בביתו, אז לא צריך לבצר אותם בתוך סוכה. בעיקר זה אכילה מועטה, אכילה מועטה, לא, כל דבר שאדם, לימוד תורה יש דיור, אבל כל דבר שאדם על תפילה, יכול לעשות מחוץ. הוא גם כן יכול לעשות זה מחוץ סוכתה. בוא נראה את זה המשך מועד אחד. ודם כשעשה סוכתה מתחילה במקום הראוי לאכול ולשתות ולישון בה. ונולד לו עצר אחר כך, אבל עשה מתחילה במקום הראוי לצא באכילתה או בשתייתה או בשינה, גם שירד גם גנבים ומלסטים, לא מבית לא מפתר בה, אז כאן אומר לך את דבר אחר. זה אומר קודם, הפתור מצטעי זה רק אם בניתי סוכה בסדר, והמצבים השתנו. מה קורה אם לך תחיל ובנה סוכה מאפן, בלי קירות ויש רוח וכדומה? אז קודם כל הוא חייב, לא, הוא חייב לבנות סוכה טובה. אם הוא עשה את זה, אז כאן מרדכי מחדש משהו אחר, שכל הסוכה פסולה, אפילו על אותן פעולות שאני יכול לבצע ריצה. בוא נראה, לא מבעד לא מפטר בה, הוא לא נפטר מהחובת סוכה, אלא אפילו אין סכנה באכילה בשתייה או בשינה. זאת אומרת, מאוחר בלילה, בשלוש בבוקר, הוא לא יכול לישון שם. אבל בתשע, או בשמונה, או ביום, אין בעיה. שם אין גנבים, אין פרחים. אז הוא אומר, מצב כזה, גם ביום הוא לא יוצא, רק אין דירה בעינן, כיוון שאין יכול לעשות בו כל צרכיו, תחילה ושתייה ושינה בלוצה, מתחילה לא רב יסוכה, כיוון הוא יצאו ברכה. אז כאן הוא אומר שזה לא נחשב לסוכה, אז כאן בוא לכם מחדש שני דברים, אחד יותר פשוט, שהדין של מצייר פטור זה רק אם מצר בהפתעה, אם זה בא, אם הוא בנה את הסוכה בסדר, אז הוא הופתע במשהו קרה מחוץ לגדר, אז הוא פטור. אם זה דבר שהוא יכול לצפות מראש, אז דבר אחד זה לא... הוא לא נפטר בחובתו. דבר שני, שאפילו אותן פעולות שיכול לעשות בלי צער נחשבו פסולות, סוכה זו פסולה. אוקיי, כאן יש היום...
זה מגדיר של הסוכה, כי
הוא
גם
בדיעבד
זה לא
יחשב? כן.
לא מכיר חיצוני,
ממש
הסוכה צריכה
להיות
סוכה שלא
מוצאה. כן. כאן יש אגר מיימוניות מעניין, אין הוא מייקטר רבי נסים חסברן, כל שפטור מן הסוכה ואין הוא יוצא, אין הוא מקבל הזכר על ההדיוטו. כי זה ביושל משקל שפטור מן הדבר ועשו נקרא הדיוט. אז כאן הוא מערך מחודש שמצטער שנשך שפטה והוא ישב בתוך הסוכה, אז חבל על הזמן. פשוט בזבוז זמן לא יצא, אין שיבה לנסות את זה, אבל אחרי אחד סנאו נשב. לא קיים אוקיי, אז כאן מה שאמרנו, אז כאן יש דבר מעניין שיש שני דברים שנפטרים מהם מצטער, אבל יש כאן איזשהו שוני בקור או צינה או דברים האלו שאדם מצטער. כאן אני אומר מה הנושא נקרא הדיון, אבל לגבי אותן, היקף אותן פעולות, כאן אני לא אומר, אדם ש... אני אומר, החליט לא לקיבל עצמו לא לשתות מחוץ לסוכה, אבל אני אומר, זה משובח. עכשיו נוכר כך, יש לי שותה שהוא כן תדור, ובשני דברים, אחד בקיום המצווה, וגם כן היקף הדינים, היקף החיוב. לגבי הקיום, כאן מישהו דוחף את עצמו ומצטער בתוך הסוכה, זה לא מעשה ישיבת סוכה. אם אדם שותה בסוכה, אז נכון, לפעמים שותים מחוץ לסוכה, אבל לפעמים שותים מחוץ לבית, אבל לפעמים שותים בבית. אז זה דבר שאני יכול לעשות מחוץ לסוכה, ואני מחליט לעשות אותו בתוך הבית, זה בסדר, זה פטור, אבל זה לא חוסר מצווה. אז מצטער, מישהו מצטער ונכנס לסוכה, וזה קר מאוד, אז חבל על הזמן. אבל מי ששותה מים בסוכה, או לא מי כל יום בסוכה, יש שתי שונות אם זה מחוץ, או אם בקיאות שהותר בחוץ, אבל לא משנה, הוא מתפלל בסוכה, זה הותר. אוקיי, זה מה שאמרנו. כאן הרב אומר שהרי זה משובח, וזה בשונה ממה שדיברנו. אז כאן אומר, מצטער פטור ונקרא על יד, מי ששותה מים רק בסוכה משובח, ושאני מה שאמרתי, שבעצם זה לא נחשב תשעו כן תדור, שתי ידמיים בתוך הבית, מוברד שפעמים עושה אותו בחוץ, גם כן נותר. רק רציתי להעלות כמה ספקות, הלך המעשה שממש מהיקות עליו, אבל אין לי תשובה טובה עליו. אחד, בשיעור של מצטער. סליחה, השיעור של תשעו כן תדור. מה בדיוק הגבול? נכון, אם זה קר, אז ויורד גשם, אז אני מצטער, נכון? הייתי יכול לבנות איזשהו סוכה עם, אני יודע, שכח בעובי כזה, שגשם לא ייכנס. ואם זה קר מאוד, איפה שאני גר, אני אגיד בניו יורק, אם אתה אף אחד לא ישן בסוכה, זה לא הכל. אם זה פחות יותר נעים, אבל אני היחיד על המוויזן שהם נעלים אותך בכלל שבוע, אבל בסדר, אפשר לבנות קירות, וגם כגג עבר, ולבנות בידוד בקירות. אין גבול, תמיד אפשר לפתור את הבעיה. מה באמת רמת החיוב? או נגיד עוד דבר, יש לי תשע כן תדור. אין אדם שיגור במקום בלי מים זורמים. האם זה משתנה לפי הזמן? הדרישות הללו. גם כן מבחינת היקף הפעולות שהאדם עושה. בכלל הוא מצא, אני רק אתן כמה דוגמאות. אנשים אוכלים מחוץ לביתם כל הזמן. אין הרבה אנשים מתקלחים מחוץ לביתם. האם זה משתנה? טוב, האמת היא שלגבי אכילה מחוץ לבית זה קצת בעייתי. לכל אדם פחות או יותר אוכל בתוך מבנה סגור. הדיון של בביתו זה בביתו או בבית. צריך להיות חלק ממסלול הרגיל זה נחשב לביתו. אז כאן יש בעצם שלוש אופציות. או אם אדם עושה אותו פעולה בכל מבנה סגור, זה יחייב. אולי יש, אם מישהו לא גר בביתו, הוא מסתובב והוא מוכר, כל הלו הוא גר בבתי מלון, וכל הלו הוא מוכר דברים בעיר אחר. אז בסדר, זה הבית שלו, הבית לא יודע.
אפשר להגיד שחלק מהמגדיר של תחילת העל זה מה הפעולות שאתה עושה בה, כי אם לקחת את המורחים ולהשליח לפה, בגלל שזה לא בית באמת, זה בית הרעיל, אז מה שיגדיר אותו יהיה פעולות.
אז נגיד, האם היום מי שאוכל בחוץ לבית, הוא אוכל במסעדה, כל יום הוא אוכל, או לעתים תקופות הוא אוכל מחוץ לבית. האם לגביו, אז אכילת קבע הותר מחוץ לביתו? האם זה משתנה לבין אדם לאדם? כשהבור לך יציב את המבחן הזה, אני אומר בכלל דעתו. יש אדם חריג כזה שאוכל המון בחוץ, או לא אוכל כלום בחוץ, או האם זה משנה? האם זה, יש איזושהי תקנת חז"ל, שזה באמת מוגדר, אם אני אומר בכלל דעתו, האם הדבר ישתנה בין מקומות ובין הזמנים? נגיד בארצות הברית זה מאוד, יש אנשים שממש לא, כמעט לא אוכלים בבית, שחוצים משהו ונשארים מוכר בעבודה ומשך שבוע יש, אני פגשתי אנשים כאלו שכמעט לא אוכלים, לפחות בשבת לא אוכלים, יש אנשים לא אוכלים בבית. נגיד שזה חריג, וזה לא מקובל, או זה ישן בין מקומות. אז זה באמת שאלות מאוד פתוחות, יש פה איזשהו הלכות, יש גמרא ושולחן ערוך. ולכן החיים המודרניים מאוד מאוד שונים, אני לא גיליתי שיש פה איזשהו הלכה למו שמסינה היה על אכילה כיף ולא אכילה. הגמרא דנה מה בן אדם רגיל עושה? בכל הדברים האלו אמורים להשתנות, אבל אין לי רמז לכך. גם כן, גם מה אני חייב להכניס בתוך הבית כדי שיתו שפתי שוקן תדור? האם אני... אנשים בלי טלפון, אני עכשיו יש סמארטפון, זה סיפור אחר. אתה יודע, זה המכשיר היחיד בעולם המודרני שהתפוצה שלו יורדת. יש פחות ופחות אנשים קווים עם טלפונים קוויים. זה כמעט הדבר היחיד. כמובן, מבחינה פרדוקסלית, באמת הסימנים העליונים זה קווי. אז זה באמת. אבל פעם דיברתי, פעם לפני 20 שנה, נתתי שאמרתי, אין אף אחד שיגור בבית בלי טלפון. האם אדם חייב להכניס קו טלפון בבית? הוא חייב ל... טוב, עכשיו זה גם כן, הוא חייב לדאוג שיהיה אינטרנט בתוך הסוכה? אז חליל, לא שאני שצריך את זה. אבל האם זה... האם זה מחויב או... אני רק שואל את השאלה הזאת, טוב, אז בכל דברים מסוימים שקשורים עם הקביעות, נגיד, כמו קו מים או ברז, שם הייתי מכיר, הייתי אומר, לא, זה חלק מהמבנה, כי מבנה הרעי, כלומר. את אור החיבה שתהיה מבנה הרעי, אתה לא יכול להגיד שאני צריך להכניס כל הדברים של הקביעות. מי שסיבר לשל רביאציה יש לו קיום בתוך הסוכה. אבל זה אני חושב שניתן להקל, אבל ניתן אולי להגיד אותו דבר לגבי עובי הקירות. זה חייב מהסיפור, נכון? אפשר לבנות קירות עבוד וצחח בליסה, ואז להיות מוגן בפני הקור והצינה ואפילו נשמים. אבל אין שום חיוב בגלל שזה רק הזה, זה חייב ממבנה כמבנה הרבה. אוקיי, אולי, אבל זה באמת שאלה, אז זה כמה שאלות שאני רוצה להעלות. האם היקף הפעילות של תשוקן תדורו, מה אם אני עושה עם אנשים חריגים, מה אני עושה עם חיים מודרניים, אם יש מקום לשקול מחדש כל הדברים שהוזכרו בגמרא ושולחן ערוך. וגם כן, לגבי היקף הדברים שאני צריך להכניס לתוך הסוכה, איזה שירותים אני באמת צריך להכניס, צריכים אינטרנט, צריכים טלפונים, צריכים... אוקיי, האם אלו השתנו בעקבות חיים מדהים? עכשיו יש שאלה אחרת שאני... זה מבחינה הגיונית, זה באמת נושא שולי, אבל זה בעצם תופס, אני חושב 90% מהאני לא יודע אם זה רק אצלי, זה תופס אצלי אחוז ניכר מכל השאלות שמקבל בסוכות, מקבל תמיד המון שאלות בנושא. לגבי הסוכת המאמין של החזון איש, בואו נלך צעד אחר צעד. אוקיי, משנה אומרת, תשמח סוכתו בקראי המיטה, היו איזשהו מוטות, שהיו המיטות שלהם, היו בעצם מלבן של ארבע חתיכות של עץ, מלבן כזה, היו שוזרים חבלים בין אותן מוטות, ומניחים קש על החבלים האלה. זה היה מוטה שלהם. דרך אגב, אם מבינים את הצורה, זה גם כן, מבינים כמה דברים נגיד, הדין של פיית המיטה בעבר, אתם יודעים מה זה? אז המוטות האנכיות לגובה היו קצת יותר גבוהות מהמשטח של הקש, אבל רק קצת. אז כשהפכת את המיטה, לא ישנת על הארץ ממש, אבל ישנת יותר כבוד לארץ. זה הכל, כאילו. רב עשה סיפור גדול, מה זה כפייה? זה מסתכלון במשאל, מה זה מיטה? במיניה. זה לא שינה על הארץ, זה מלוכלך ומגעיל ויש חיות ואחרים, אבל זה לא, מיטה רגילה באותו גובה, זה משהו כמו לישון המזלון כזה. Okay. אז זה לא צער, זה פחות נוח, פחות מהודר מהדרך השינה הרגילה. אז אני לקחתי את אותן מוטות ושמחתי את השכח על אותן מוטות. כשרב יהודה אומר, אם אני יכול לעמוד לפני עצמה פסולה, אם כשאני לוקח אותם חלקים של המיטה, אני מושך אותם, מסוכן או פסח נופל, זה פסול. מה הייתה עם רב יהודה? מה ההסבר של רב יהודה? פליגי ברב זה רב אמר, אמרנו, אחד המבנה שאין לה קבע, אחד המבנה שמעמידה בדבר מקבל תומך. אוקיי, רשי זיהה את הדין הראשון עם עמדת רב יהודה כללי, שסוכה צריך להיות דירת קבע בית. מה שמאוד מעניין בחזנית, אז מה החזנית שרצה מתוך הסוגיה? קודם כל החזנית שאמר, זה פשוט מתאים, וגם כן, כל השאלות שקיבלתי מרבנים על זה, תמיד שואל, האם הסתכלת בחזנית בפני? חלק מהאנשים כל כך נדמו מהשאלה הזאת, כאילו, הייתי צריך לראות אותה מהרצפה, כמובן, אני לא כל כך מבין מה... יש המון אנשים שפוסקים על בסיס זה, ולא הסתכלו בחזנית שמי החיים שלהם. אני לא יודע למה, אין לי הסבר, אבל אוקיי. החזון איש קיים, אם מסתכלים בפנים, אני קורא מה הוא אומר. אז הוא אומר כמה דברים. קודם כל, הוא אומר דבר מתאים, הוא אומר, מעיקר הדין, הכל זה בטל, אין שום דין של מחלוקת. למה? יש מחלוקת ראשונים, עוד מעט נתאר את כל הראשונים שדנים בזה. כל הפסול הוא פסול מדרבנן, זה ספק מדרבנן, יש מספיק דרך להקל כדי שזה יודק לספק, ספק מדרבנן לכול, ומעיקר הדין. אז אפשר להעמיד את הכל במחיצות של ברזל. אבל, עכשיו זה אבל, המנהג שלנו להחמיר. ואם נחמיר, החומר שלנו זה לא כמו המנהג שלנו. הוא אומר שבעצם נהגנו להחמיר לפסול מעמיד. עכשיו, כשיש לי דבר שמעמיד, דבר שמעמיד את הסכך, אז בעצם... כלומר, יש א' ב' גבל, יש א' שהוא כדבר מקבל תומה, אבל לא נוגע בשכך, יש ב' שהוא מעמיד לשכך, ויש השכך. והמעמיד לשכך הוא לא פסול, אבל הוא אומר לא. כיוון שהמעמיד נעמד על דבר מקבל תומה, אז הוא גם כן פסול לשכך, ואם הוא פסול לשכך, אז העמדתי את השכך על ב' שהוא גם כן פסול לשכך. למה בית פסול לסכך? בגלל שהוא נאמר הדבר שהוא פסול לסכך. ההגדרה
הזאת אומרת שמאמין זה מה
שנוקע
לסכך,
אבל
לכאורה
להעמיד
כל מה שמחזיק.
אוקיי, מה ש... גם בהחלט, שזה מדהים אותי בכל הלך המחשבה, בכל יש היגיון הרבה יותר פשוט. לפסול, להגיד של הגדרת מאמין, זה דבר שאם אני מסלט אותו, הדבר ייפול. זה דבר שבגע במגע, מה זה איזשהו... זה תמי שזה... אני לא יודע למה הוא... אם הוא רצה להחמיר, למה הוא אימץ את המודל הזה כל כך מוזר? אין מוזר. אני חושב שזה הרבה יותר רגיון. כדי להגיע למסכם של החזנים של חומר הזאת צריכים להניח כמה דבר. אחד, הלך כרב יהודה ולא חכמים, לא פשוט, דרך כלל פוסקים כמו רב, אז נכון, יש עוד כלל שסותר את זה, שם הגמרא דנה לפי דעה מסוים, כנראה לך כמותה, אז כאן יש דיון באמרים בדעת יחיד של תנאים, אז זה יוצר את המחוג משנים, זה מחוג מנימש ובאומה. דבר שני, שמה הסבר ברב יהודה? לפי שני הסברים. אז כאן זה גם כן שונים במחוג משנים, האם לחסמו כמו דעה ראשונה בגלל שאין לקבע, או בגלל שהוא מעמיד בדבר מקבל תומה, לפי דעה ראשונה או נפסוק נגד רב יהודה, או נסביר אותה בצורה אחרת, זה גם כן שנים במחוק משנה. רואה פשוט שדבר כשנעמד הוא לא פסול סכך, אלא הם זכחים בו. זה לא אותו מעמד ממש כמו סכך פסול. הרעיון הזה שהם זה נעמד בדבר מקבל את מהו, זה הוא פסול פסול. זה באמת נורא מודל מאוד מחשבתי מאוד מוזר. יש דבר אחר שהוא מאוד סביר, וכל הראשונים דחו אותו. היה מאוד מאוד סביר, הגמרא רק מדברת על דבר המקבל טומאה. היה מאוד מאוד סביר להגיד שזה דין ייחודי בדבר המקבל טומאה. למה? זה הרי גידול מן הקרקע. מה השוני בין קרעי המיטל ובין ענף עץ? לא הרבה, זה פשוט חתיכת עץ, פשוט זה קצת מעובד, מעוטש אולי. אבל פחות יותר בול עץ. אז יותר, מאוד קל להבין שמישהו יתבלבל. זה כדבר שבעיקרון הוא שכח, יש איזשהו פסול. זה לא קשה, אבל יש איזשהו פסול. מי שמסתכל עליו אולי לא יסם לב, היה מתבלבל, ואז השנה הבאה היה משחק ותראה אמיתה. אוקיי. האם זה קיים, האם הגזירה הזאת קיים בכל פסולי שכח, בדבר שאין גדול מן הקרקע? לא הייתי חושב כך. כל הראשונים הרחיבו את זה, יש כאן הרבה שאלות של הראשונים, למה לא כך, למה לא כך, יש כל מיני שאלות, איך אני מעמיד סוכר גם הגמל, גמל פסול לסוכר, ויש שם המון שאלות שמשוות בין הסוגיה כאן ובין כל מיני סוגיות אחרות, וממנו יוצא, למרות שאני חושב שזה מבעלה מאוד סגירה בתוך הגמרה עצמה, כל הראשונים בו. יש לנו דיפה ראשונים, אבל יש המון ראשונים ששואלים שאלות שונות, מתוך המגוון שאלות, ניתן להסיק שהראשונים חשבו שזה דין כללי בכל דבר בסוף צריך. אוקיי, לא שמעתי. רק דבר אחד, אם רוצים להציק למישהו, תגיד להם שמסמירים לא מקבלים טומאה. אמנם במשנה הוזכר מסמירים שכן מקבלים טומאה, אבל תמיד, תמיד זה דבר חשוב, וגם בכל מיני עצמים שהזכרו בגמרא, צריכים לדעת שאנחנו השאלנו הרבה ביטויים, ובאמת העצמים הם פשוט שונים. נר כך, נכון? נר שלנו זה חידוש שלנו מאה ה-19, כשהגמרא מדברת על נר, מדברת על פליקרס, לפעמים שמתיים. ורוב פליקרס, יש בשנייה למחרת השנה, אתה מרגע. זה נר, זה לא גם חבית, הוא לא חבית של עץ שמוכר לנו, וגם כאן מסמר, בדרך כלל השתמשו בו גם כן לחורר דברים. אמנם במשנה גם כן מזכירה מסמרי בניין, אבל הם אינם מקבלים טומאה. אז אמרתי שזה לא כל כך משנה, אבל נכנסים לוויכוח עם חזון איש שרוף, זה תמיד רוצה אותם משיווי משקל. בגלל שאמרנו שכל דבר פסול לסכך, גם כן נפסל בדין מעמד. אז אמרתי שגם מסמר פסול, ויש לו דין מעמד לפי הראשונים שציינתי, אבל לדיוק, המסמרים שלנו לא מקבלים טומאה, הם אינם כלים בפני עצמם, אין להם שימוש עצמאי, זה רק לחבר דברים בדרך כלל בבניין. דבר נוסף, הגזיר שלו עצמו יודע שזה לא מנהג שלנו, שכולם בונים סוכר גם בימני. והאמת היא שזה לא אמורה עצם שחידשו את המנהג הזה, זה מנהג קדום ביותר. ובאמת הראשונים שאלו, מה לגבי קירות של אבן שאנחנו בונים? והראשונים מעלים תירוץ שהוא בהחלט סביר, ואין לי מושג מה רע בזה. הראשונים אמרו את זה, וזה בסדר גמור. והם אמרו על אבן, אין בכלל שאלה. כלומר שאף אחד לא היה משחך באבן. הוא אומר, הגזירה היא שמישהו שיתבלבל, ועוד מלא זה רגע בקרי המיטה, הוא דבר שאדם אולי היה מעלה בדעתו שהוא קשיר לשחק. אף אחד לא היה משחק באבנים או בטה, הוא אומר, ניתן לבנות, ניתן להעמיד את השחק על כל דבר שאין לאנשים הווה מן שלא לבנות. כאילו, וזה אני בא אותה, אם החזניש היה אומר, מעיקר דין זה חייב להיות כך, הייתי אומר, בסדר, אתה חזניש אותם חכם, הוא רוצה, חושב שרבוי להחמיר, ויקור בדין את הרע, הוא אומר, לא, מעיקר דין לא, אבל כיוון שנהגו, המנהג הזה מחייב יותר מהמנהג, למרות שיש הצדקה מאוד מאוד סבירה להגיד שהמנהג הוא עד כאן ולא מעבר. אין לי מושג למה הוא החמיר, זה כל כך הגיוני ופשוט. הטענה הזאת של מעמיד בדבר שאנשים לא יתבלבלו בו, כל כך פשוט וכל כך מובן מאליו, אין לי מושג למה החזניש זנח מנהג סביר ופשוט, וכי לקח חצי מנהג והרחיב אותו בניגוד למנהג. אין מושג, אוקיי? אז זה פחות או יותר הצער של מאמין. בואו נראה, בואו ודאי יתרומם מה אדם הרייבת. ולכן למחש שיבוא לשכך באפר, דקור יום מיד ידפה כבול לבית דיבה, ופסול הופכה. ולכן למגזר. יש מקומות שעושים בחלקון לפנות של קטנים משום הקרע, שלא יהיה נראה קצמח על ה... פוטלים לגמרי, מיני חסידים. אוקיי, אז זה פחות או יותר דברי החזין שעוד בדיוק מה הגבול. רק אני אגיד לכם עוד סיפור שאני חווית. פעם שלמדתי כאלה, כאן הוא מנכלים, ומישהו בא את להם עם סוכה, הוא ממש בנה עמל על זה בעמל רב, והוא בנה את המוטל של הצפנות, הוא בנה את הבונים הסמירים בגלל החזיניש, אבל הוא, כדי שהם, מה הוא עושה כדי שהם לא יזוזו, אז הוא, איך אני
שם?
חפר, לא. הוא חפר, חקק איזשהו חור, ושם שם איזשהו זכר בתוך מות אחד, כדי שיכנסו בזה בזה. לא יודע איך עושים את זה, הוא היה נגן מולה. כתה פעם קטנתי עליו, הוא אמר, יכולת הנגרית שלו, עלתה על היכולת ההלכתית שלו. אז אותו חלק הוא בין קיבול גמור, אני פרצתי מצחוק. ואחרי כל ההשקעה הזאת, כדי להגיע כמו החזין שהוא בנה התפנות שהם מקבל תומה לגמרי. לא, יש קצת סוגיה בגלל בית קיבול עשוי למעלה, אבל בכל זה לא יש אחר. בכל זה בית קיבול גמור, ואותן נקבות. הפסולות לסכך. זה היה,
זה
היה.
האם זאת מסילה? אז זה נכון גם למסילות? יש הרבה סוכות היום שהם
יושבים
את המסילה.
מסילות לא, מסילות לא. זה היה ממש, כאילו, צריכים ארבע דפנות ותחתית, כדי שיהיה. אם זה איזשהו חריץ שפתוח בשני צדים, זה לא נחשב. האופציה אחרת, זה באמת לעשות את הנקב מפולש לגמרי, שזה יהיה חור. זה גם כן היה אופציה. הוא לא עשה את זה למפה תחתית, זה היה ממש ביחד. אוקיי, אז אני לא יודע למה אנשים שלא מקפידים כל כך וכל מיני דברים אתה תקבל תשובות של שאלות לבוקר ועדה אבל מעמיד, אז לא נעים לי להגיד שאני, וגם כן לא שומעים לי, כשיותר השישה מתמקד, האם זה מקבל תומה, האם זה מקבל תומה. זאת אומרת, לא להגיד שכל הסיפור הזה הוא, למה אתה מחמיא בזה, כל זה, לא יודע מה זה מופס, אף אחד לא נהג כך במשך מאה רטווה. טוב, היו רטווה, היו חסידים, אבל מכר דין, מה רע בזה? מה רע בספרד? הספרד כל כך פשוטה, ואם זה המנהג, למה לחרוג מהמנהג? זה לא דבר שצורם, ואם מכר דין זה היה מחויב, מאלה, בקרד דין זה לא מוכייב, וכל הדין הזה הוא דין דר בנאב. פשוט לא נשמע. אוקיי, יש דבר גם כן שהוא נורא חשוב, שגם כן הרבה אנשים מחמירים. החזין שבפירוש אומר, אם אני משתמש בדבר להחזיק דבר במקום שהוא לא יזוז, אבל הוא לא נושא משקל, נגיד מישהו, קושר את השכח קושר את השכח לדפנות וגוש את ים צריכים לקשר את השכח אם לא פעם יש איזה עבר מליף את הסכם, צריכים לקשור את זה. אז הוא אומר, בפירוש, כשירה למקום, נסיעת משקל זה מעמיד, כשירה במקום זה לא מעמיד, זה כמובן גם כן פותר הרבה בעיות. דבר נוסף, שבאמת רוצים להחמיר, אז אם קונים חוט, חוטים לפי רובד או פסולים רק מדרבנן, כאילו חוטים מדבר שיגלו מהקרקע, בכל פסולים רק מדרבנן, לפי רובד או פסולים שונים, נגיד חוטי ניילון בוודאי הם פסולים משחק, אבל חוטים פשטן, חוטי קוטנה, פסולים מדרבנן, ורוב הקונים לא החמירו דברים לפסולים מדרבנן, וזה מעמיד, אז גם כן אופציה. אז דבר אחד, אבל החזקה בבנון במקום זה לא מעמיד, מעמיד זה רק נושא משקף, אז אני שומר את זה בצורה מפורשת, לא יודע בספרות, אולי יש אנשים שמחמיר בזה יותר מאחד בניש, ושנית, זה רק דבר של סתם מידע.
זה די מקליט.
מה? לא, נראה לי שעצרתי את זה. אוקיי, אז תעצור עכשיו.